וזה שחכמים תקנו להגיד שבע פעמים את אותו מזמור לפני תקיעת שופר, סימן שזה השער, שזו הכניסה לתקיעת השופר. ולכן חשוב לנו ללמוד את זה לעומק, כדי להבין מאיזה שער מכניס אותנו להיכל הזה. אנחנו רוצות להיכנס אל תוך ההיכל של תקיעות השופר. אנחנו למדנו הרבה על תקיעות השופר, ועכשיו אנחנו נשתדל ללמוד את המזמור לעומק, באמת כדי להתחבר אל המילים ולהתפלל שמתוך זה נגיע מוכנות לתקיעות. אז פעם ראשונה אנחנו נקרא את המזמור בבת אחת, זה בסך הכל 10 פסוקים. ואחר כך אנחנו ניכנס ממש לפסוק פסוק כדי להעמיק במה דוד המלך רוצה לומר לנו במזמור הזה. ומתוך זה באמת אני מקווה שכשנקרא אותו 7 פעמים, אז לא נקרא אותו אלא נזכר בדברים שלמדנו, ובאמת נגיע יותר מוכנות בעזרת השם. את המזמור הזה למדתי הרבה פעמים אצל הרבנית חנה, וכל פעם כשלמדתי אז שמחתי שלמדתי את זה שוב. זה היה מיוחד במינו. אז המזמור אומר כך, לכולנו יש תהילים. למנצח לבני קורח מזמור. כל העמים תקעו חף, הריעו לאלוהים בכל רינה. כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו. יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע. עלה אלוהים בתרועה, השם בכל שופר. זמרו אלוהים זמרו, זמרו למלכנו זמרו, כי מלך כל הארץ אלוהים זמרו משכיל. מלך אלוהים על גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו, נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם, כי לאלוהים מגיני ארץ מאוד נעלה. זה המזמור. ואנחנו שומעות שיש פה שופר, ויש פה תרועה, ויש פה מלכות של השם. אז זה מתחבר לנו לראש השנה, אבל שוב, אנחנו רוצות ממש לעבור פסוק פסוק בעזרת השם, ולהבין את הדברים יותר לעומק. אז אתן זוכרות שגם המזמור, גם שיר של יום חמישי שמייחסים אותו לראש השנה, גם הוא מתחיל במילה למנצח, זוכרות? ואמרנו שלמילה למנצח יש שלושה פירושים. אחד זה מנצח של תזמורת, ודיברנו על זה שריבונו של עולם הוא המנצח של המנגינה האלוקית שבעולם, והוא היודע כל אומה ואומה איזה תפקיד יש לה, איזה צלילים היא צריכה להשמיע בעולם, איזה מנגינה היא צריכה להופיע בעולם. וכדי שהמנגינה האלוקית תשמע, חייבים מי שיכוון את הכל וידייק את הכל ויאמר לכל אחד מתי זמנו ובאיזה אוקטבה, והאם חזק או חלש. בזה אנחנו מתחילים, בזה שריבונו של עולם הוא בורא העולם, הוא מלך על כל העולם כולו. זה הפירוש הראשון, המילה למנצח. הפירוש השני, אמרנו ניצחון, כדי שהמלכות האלוקית תופיע בעולם, צריך שהטוב ינצח את הרע, צריך שהאמת תנצח את השקר, צריך שהאור ינצח את החושך. ולפעמים בשביל זה צריך לצאת למלחמות. מלחמות זה כואב, מלחמות זה מורכב. אנחנו לא רוצים מלחמות, אבל אין לנו ברירה. אנחנו צריכים לדאוג שהאמת תנצח, שהאור ינצח, שהטוב ינצח. אז אנחנו עסוקים גם במלחמה על ניצחון הטוב על הרע. והפירוש השלישי זה נצח. לזכור שאנחנו חלק מתוכנית אלוקית ארוכה, שהתחילה לפני אלפי שנים, ואנחנו הולכים אל הנצח, וגם אם יש תקופות חשוכות, וגם אם יש תקופות כואבות, אנחנו יודעים שזה רק חלק מהסיפור. הסיפור הוא הרבה יותר רחב, הסיפור הוא הרבה יותר גדול, הסיפור הוא הרבה 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 יותר צבעוני ורב גוונים ורב תמונות ורב סיטואציות. ואנחנו מאמינים שגם אם אנחנו באופן אישי לא זוכים להיפגש עם הטוב השלם, עם העולם המתוקן כולו, אנחנו חלק מהנצח, כי אנחנו דואגים לנצח. אנחנו לא דואגים רק לעצמנו. אתם יודעות שדוד אומר במזמור כ"ז, שאותו אנחנו אומרות מראש חודש אלול ועד שמחת תורה לדוד השם הורי ואישי, דוד אומר, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. מכירות? ועל המילה לולי בספר תהילים קורן, בסדר, רגע, אתם יודעות שאני רק בעד תנך קורן, כן? בלי להעליב את האחרים. על המילה לולי יש הרבה נקודות בתנך. כשיש הרבה נקודות זה רמז שמסתתר פה איזה סוד. אומרים חז"ל, למה כתוב לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים עם הרבה נקודות? כי בפנים כתוב סוד. דוד אומר שם במקום לולי, אומר דוד לא לי. מה זה לא לי? אומר דוד, כל המזמור שאני אומר, אני לא מתפלל עליי באופן אישי, אני מאמין שנראה בטוב השם בארץ חיים. מי יראה בטוב השם בארץ חיים? עם ישראל. אולי אני הפרטי, אומר דוד, בחיים הפרטיים שלי לא אזכה לזה. ואף על פי כן, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. כי אני לא מתפלל על דוד הפרטי. אני מתפלל על התוכנית האלוקית כולה. אני מתפלל על עם ישראל כולו. אני מתפלל לתקן עולם במלכות שדי. לכן אנחנו מחוברים אל הנצח. אולי אני באופן פרטי לא אזכה, אבל זה לא הסיפור הפרטי שלי, זה הסיפור האלוקי. ואנחנו מודים להשם שאנחנו חלק מהסיפור האלוקי הזה. לכן אנחנו לא מוותרים על מה? על הנצח. טוב, אז עד כאן המילה למנצח. ומי שמיוחסים אליהם, מיוחס אליהם המזמור, זה בני קורח. אתם יודעות שכל מיני מזמורים מיוחסים לאנשים מסוימים. המזמור הזה מיוחס לבני קורח. למה דווקא בני קורח? למה דווקא הם זוכים שאת המזמור שאנחנו אומרים בראש השנה, הם כביכול האומרים? כן. אז קורח ועדתו חלקו מחלוקת קשה מאוד על משה ואהרון, ובעצם חלקו מחלוקת קשה מאוד על ריבונו של עולם. וכשקורח אומר כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ולמה תתנסו על קהל השם, בעצם הוא רוצה לומר דברים הפוכים ממה שריבונו של עולם אומר לנו. והעונש לקורח ועדתו זה עונש מאוד נדיר. האדמה פוצה את פיה ובולעת את כולם. אומרים חז"ל, שנייה לפני שהם נבלעים באדמה חוזרים בני קורח בתשובה. ואלה צאצאים של בני קורח ששבו בתשובה. למה דווקא הם פותחים את המזמור? כי בני קורח רוצים לומר לנו, גם כשאתה על פי תהום, גם כשאתה בטוח שאין סיכוי, גם כשאתה בטוח שאף אחד לא יקבל את התשובה שלך, גם בשנייה האחרונה אפשר לתקן. גם בשנייה האחרונה אפשר לחזור למי שאתה באמת. ולכן חשוב לנו דווקא במזמור הזה שפותח את השנה. אנחנו באות לראש השנה ואנחנו זוכרות שלא תמיד התנהגנו יפה. לא תמיד עשינו את רצון השם. לא תמיד היינו מי שרצינו להיות. אומרים לך בני קורח, אם אנחנו חזרנו בתשובה, בטוח גם את יכולה. עוד היה רצית... מה? לא נראה לי שהם נבלעו באדמה, אז איך יש להם צאצאים? נראה לי ש... מה? לא יודעת. נבדוק. שמה? וואו, מנהרה, מנהרה של טוב. אני מתרגשת שהייתה מנהרה של טוב. את יכולה למצוא את המקור של זה ולהראות לי? יש משהו כזה ב... בפלאפון שאפשר לחפש. אני לא יודעת איך עושים את זה, אבל אתם בטח יודעים. לי אין שום דבר בפלאפון חוץ מההודעות שאני שולחת לכם, אז אני לא יכולה להיעזר בו בשום דבר. יש לו הכשר, קוראים לנו. מה את אומרת? כן, יש הרבה צאצאים לבני קורח. איכשהו הם היו חייבים לחיות. אז נברר שיעורי בית. שפרה, שיעורי בית? לא, זה לתת, זה שיעור לנו, הם חזרו בתשובה. זה שיעור לנו, המזמור הזה בשבילנו. שנייה לפני תקיעת שופר אומרים לנו בני קורח, גם אם את מרגישה גרוע, תדעי שאת יכולה לתקן. בסדר? ומה הם אומרים? הם אומרים מזמור. מזמור זה זמר, עוד ניפגש עם הזמר הזה. יש פה איזה שיר. יש פה איזו מנגינה. תכף אנחנו ננסה להיכנס אל תוך המנגינה הזאת. אבל זה צריך לרומם אותנו. זה צריך להביא אותנו למקום טוב, המזמור הזה. ובואו נראה מה הם אומרים. כל העמים תקעו חף, הריעו לאלוהים בכל רינה. אז פסוק ב' זה פסוק חלומי. פסוק ב' זה פסוק עתידי. פסוק ב' זה הגשמת כל השאיפות שלנו. מה כתוב פה? כתוב פה שכל העמים תוקעים כף. מתי תוקעים כף? מתי יש תקיעת כף? כשאנשים קורטים ברית, כן? היום אולי עושים את זה בדרכים אחרות. אבל כשאנשים קורטים ברית, הם תוקעים כף. ומה זה אומר קריטת ברית? שאנחנו הולכים ביחד. כשכל העמים תוקעים כף, זה אומרים שמה? שמתגשמות הנבואות הכי מופלאות בעולם. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות. יש פה איזה פסוק עתידי עם איזה טוב לא יאומן. שאין יותר מלחמות ואין יותר סכסוכים ואין יותר מריבות וכל אחד חי בטריטוריה שלו ולא מנסה לכבוש שם עם אחרים. כל העמים ביחד. מה מחבר אותם ביחד? זה שהם מריעים לאלוקים. זה שהם מכירים במלכות השם. זה שהם רוצים שריבונו של עולם ימלוך עליהם. איך הם מריעים לו? בכל רינה. רינה זה שמחה. שמעת רינה? אז זה פסוק הכי טוב שיכול להיות. ככה מתחילים בני קורח. בעתיד השלם המתוקן שכל האנושות כולה מחוברת אל הטוב. הם לא סתם כפר גלובלי אחד. הם לא סתם חברים. לא. כל אחד מהם הוא עם בפני עצמו, וכל העמים כולם רוצים להמליך עליהם את השם. בוא נשמע את זה במילים של הפסוק ג'. כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. זה כל מה שאנחנו אומרים בתפילות של ראש השנה. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה ואפו השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלהם. זה בדיוק שני הפסוקים האלה. יש שני פסוקים הכי טובים בעולם. כל העמים ממליכים עליהם את ריבונו של עולם. הם מרגישים כמה ריבונו של עולם עליון ונורא. מה זה נורא? נורא זה שאנחנו יראים מפניו, אנחנו מרגישים איזה גודל יש לגדלות האלוקית. זה לא פסוקים עלינו, זה פסוקים על כל האנושות. אז בזה בני קורח מתחילים, באידיאל הכי שלם. נורא זה מלשון יראה, שכל העולם יראה מריבונו של עולם. כל העולם מרגיש כמה ריבונו של עולם גדול. אבל איך זה יקרה? איך יקרה שכל העמים יתקעו חף? אז את זה יסבירו לנו פסוקים ד' וה'. אומר פסוק ד', ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו. אז למילה ידבר יש שני פירושים. הפירוש הראשון, ידבר, זה מלשון דיבור. מה הכוונה מלשון דיבור? דבר בעברית זה מנהיג. כתוב בחז"ל, דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור. מה אומר דוד המלך? דוד המלך אומר שאם הכל יהיה טוב, איך אנחנו נוביל אחרינו את העמים? על ידי דיבור, על ידי הנהגה. השם, אתם יודעות שכבר הייתה לנו תקופה כזאת בהיסטוריה, כששלמה המלך מלך על עם ישראל, כל אדם ישב תחת גפנו ותחת תאנתו, כל שבט ישב בנחלתו, בית המקדש היה בנוי, ולא תאמינו, היה שלום בארץ. וכל העמים העלו מס לשלמה. הם העלו מס לשלמה לא בגלל שהם היו חייבים לו משהו. הם ראו את מדינת ישראל. איזה מדינה מופלאה. איזה מדינה מדהימה. איזה אומה קדושה יושבת על האדמה הזאת וחיה את חייה. והם כל כך התרגשו שהם העלו לשלמה מס. כתוב על מלכת שבא. שבא זה כל כך רחוק. כמו תרשיש בערך. זה בדרום, דרום, דרום אפריקה, רחוק. אתם יודעות שהפצצנו בתימן? אתם יודעות כמה זה רחוק? היה צריך לתדלק את המטוסים באמצע. זה רחוק בטירוף בשביל מטוסים. אולי בגלובוס זה קרוב, אבל במציאות זה רחוק. אני חושבת שבערך שם הייתה שווה, אל תתפסו אותי על המילה. תגידו לי אתם, לא היה וואטסאפ, לא היה פייסבוק, לא היה אינטרנט, לא היה תמונות, לא היה כלום. איך מלכת שבא שומעת את שם השלמה? איך? והיא לא רק שומעת את שם השלמה, היא יוצאת למסע הפלגה. לא היו מטוסים, בנות, לא היו מטוסים. היא יוצאת למסע הפלגה ארוך בטירוף, בשביל מה? בשביל להכיר מה קורה בממלכה של המלך המופלא הזה. והיא מגיעה לפה, היא מלא משרתים ומשרתות, ומה היא לא סחבה איתה, את כל סמלות המלמלה שלה. ושלמה מראה לה הכל, עד שאומר הנביא שלא הייתה בה יותר רוח, היא לא מצליחה לנשום. מתי היא לא מצליחה לנשום? כשהיא רואה שיש גשר בין בית המקדש לבית המלך. מה היא מבינה? שכל המדינה הזאת, כל המדינה, כולה יונקת מבית המקדש. כל משרדי הממשלה, כל המערכות, כל הפוליטיקאים, כל הפרויקטוריונים, כל מי שמעצב את המדינה הזאת, כל המערכות במדינה הזאת, הכל יונק מהקודש. אי אפשר להבין את זה, העמים לא האמינו. זה שבן אדם אחד הוא צדיק, סבבה. זה שכמה אנשים צדיקים, סבבה. מדינה שלמה שכל המערכות של המערכות שמושתתות על האמת ועל הישרות ועל הצדק, זה היא מתעלפת, היא לא מאמינה. היא מתרגשת. איך זה יכול להיות? אז זה דבר, מה זה? זה ידביר עמים תחתנו. ידביר עמים תחתנו יכולים להיות עמים שמסתכלים על עם ישראל ואומרים, וואו, ככה אנחנו רוצים להיות. אבל אתם יודעות שלא כל העמים ככה, נכון? יש כמה עמים שעוד לא. שמעתם עליהם? אז מה זה ידבר?
הדברה.
הדברה. אתם יודעות שלפני שבאתם למדרשה, הזמנו את אופיר המדביר. הוא אמיתי, הוא אמיתי. גם קוראים לו אופיר וגם הוא מדביר. מעניין אם ההורים שלו קראו לו ככה, בגלל המקצוע שהוא יהיה כשהוא יהיה גדול. והוא ידביר כל מיני יצורים שאני לא אגלה לכם איך קוראים להם. ואם תמשיכו לשמור על הניקיון ותזרקו תמיד את האשפה, הם לא יבואו למדרשה. כדאי לכם. כדאי לכם לזרוק את האשפה. מה זה ידבר עמים תחתנו? לפעמים אין לנו ברירה. לפעמים העמים לא רוצים ללמוד מעם ישראל. אין להם כוח. לא בא להם. ועוד כל מיני סיבות אחרות. ואז אין לנו ברירה אלא להשמיד את מי שקם עלינו לחלותנו. אז להדביר זה יכול להיות בטוב, ולהדביר זה יכול להיות ברע. אומר דוד המלך, ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלינו. יש סיפור בספר יהושע. הלוואי שאני אמצא את זה. שיהושע אומר לשרי הצבאות שלו להניח את רגליהם על צברי מלכי האויבים שלנו. זוכרות את זה? שהוא אומר להם, תניחו את רגליכם על צבריהם. למה יהושע אומר להם את זה? למה הוא אומר? רגע, בוא נראה שאני מוצאת את זה. הנה. אני בספר יהושע, פרק י', פסוק כף ד'. והי כי הוציאם את המלאכים האלה אל יהושע. זה מלאכים שהסתתרו במערה. זה דומה למנהרה. ויאמר אל קציני אנשי המלחמה, הלכו איתו. תקשיבי טוב. הוא אומר ככה. קרבו, שימו את רגליכם על צברי המלאכים האלה. ויקרבו וישימו את רגליהם על צבריהם, ויאמר עליהם יהושע, אל תראו ואל תחתו, חזקו ואימצו, כי ככה יעשה השם לכל אויביכם אשר איתם, אשר אתם נלחמים אותם. למה יהושע אומר את זה? שלא נתחיל לרחם על האויבים, שלא נהיה מרחמים על האכזרים, שלא נגיד שיש, איך קוראים להם? חפים מפשע, בלתי מעורבים. כשיש אויב, צריך לדעת לשים את הרגליים על הצוואר של האויב ולהגיד, אנחנו חייבים להילחם באויב. כי אם האויב הזה יישאר, רב ומר יהיה לנו. אז אני רוצה להגיד שעם ישראל שונא מלחמות. זה הדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות. אבל דוד המלך אומר לנו, כדי שכל העמים יתקעו כף, כדי שכל העמים ימליכו את השם עליהם, קודם כל אנחנו צריכים לברר את הטוב מול הרע. ולפעמים כדי לברר את הטוב מול הרע, אין לנו ברירה אלא להניח את הרגליים על צברי אויבינו. וזה רק משל. אין לנו ברירה אלא להטיל פצצות כבדות משקל, ולפעמים זה פוגע בעוד אנשים, כדי שכל הרשעה כולה כעשן תכלה. אין ברירה. טוב. אנחנו משתדלים לפגוע רק באויבים. אם אין לנו ברירה, אין לנו ברירה. אנחנו לא רוצים להרוג אף אחד. עם ישראל לא רוצה להרוג. הוא עם ששונא שפיכות דמים. לפעמים האויבים שלנו לוקחים כאלה שיעטפו אותם בשביל שלא יפגעו בהם. אנחנו לא יכולים מעבר לזה. אין לנו פינצטה להוציא את החפים מפשע. אנחנו לא רוצים להרוג אותם. אם יש כאלה. טוב. עכשיו אנחנו עוברות לפסוק ה'. אחרי שאנחנו גומרים עם האויבים, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע, כדי שנביא ברכה לעולם. אנחנו חייבים להיות על האדמה הזאת, אנחנו חייבים להיות בבית שלנו. כמעט 2000 שנה היינו בגלות, הבאנו המון ברכה לעולם כשהיינו בגלות, אבל זה לא הברכה הלאומית. כדי שנופיע אור גדול בעולם, אנחנו חייבים לשוב הביתה אל נחלתנו, שדוד המלך קורא לה גאון יעקב. גאון זה מלשון גאווה, לא גאווה שפלה, לא גאווה שרוחה. גאון יעקב זה אומר שרק כאן אנחנו יכולים להופיע את הכוחות שלנו בצורה שלמה. שוב, שכל שבט יושב בנחלתו. את יודעת שאחרי שנוכל כל שבט לחזור לנחלתו, את לא תוכלי לבחור איפה את רוצה לגור. את יכולה לבחור איזה חתן את רוצה, ותבדקי מאיזה שבט הוא. כי יש משהו באדמה ששייך דווקא לשבט הזה. וכשהשבט הזה יושב על האדמה שלו, אז הוא יוכל לחיות חיים בריאים, אמיתיים. אז הוא יוכל להיות מי שבאמת הוא צריך להיות. זה גאון יעקב אשר אהב סלע, סלע זה לנצח. ריבונו של עולם מבקש שנשוב הביתה. ריבונו של עולם מבקש שנשב רק על האדמה הזו, ורק אז נוכל להיות באמת מי שאנחנו. זוכרות, דיברנו על זה, אפשר להגיע לנבואה רק על אדמת ארץ ישראל, ואנחנו רוצים שעם ישראל יהיו נביאים, לא פחות מזה. גאון יעקב זה שנוכל לחיות באופן הכי שלם. כן, כאילו כולם יכולים לראות את זה, אבל לא בשביל תדמיתנות ויחצנות, בסדר? בשביל האמת, האלוקית.
טוב.
כן. טוב. ועכשיו אנחנו מגיעות לראש השנה. עד עכשיו דיברנו על החלום שלנו, להמליך את ריבונו של עולם על כל העולם. החלום הזה שייך לראש השנה. אומר דוד המלך, עלה אלוהים בתרועה, השם בקול שופר. ראש השנה זה הזמן שבו אנחנו מזכירים לעצמנו את זה, שזה התפקיד שלנו. אנחנו עוצרים רגע את החיים, את השגרה, את האפרוריות, את הקטנות, את השטחיות, את הרדידות, את כל הקליפות שאספנו, ואנחנו מקשיבים לקול השופר שמזכיר לנו שריבונו של עולם הוא מלך של כל העולם. אתם יודעים שאלוקים בגימטריה זה הטבע. תבדקו אם זה נכון, לא בטוח. אולי בלי וב, תבדקי רגע. אז קודם כל אנחנו מעלים את הקול האלוקי בתרועה, בקול שופר, איזשהו קול גדול. אחר כך זה הופך לזמר, למנגינה. זמרו אלוקים, זמרו, זמרו למלכנו, זמרו. מנגינה זה כבר יותר מיוחד מתרועה, מקול. מה את אומרת? לא שמעתי. זה אותו דבר, יש מזל. מזל שלא התבלבלתי. למה אלוקים זה גימטריה הטבע? כי אלוקים יכול להתגלות בטבע. יש כוח אלוקי שמתגלה בטבע. למי שרוצה לראות, מי שלא רוצה לראות לא רואה כלום. אז מה זה זמרו אלוקים זמרו, זמרו למלכנו זמרו? עם ישראל מנגן מנגינה. איך הוא מנגן את המנגינה? דרך החיים שלו. מנגינה זה בלי מילים, מנגינה זה החיים שלנו. קודם כל אנחנו מנגנים מנגינה שמבארת שיש לעולם הזה אלוקים, שיש לעולם הזה בורא, שיש לעולם הזה מנהיג. איך נלמד את זה? אם נתבונן בטבע, זוכרות שאמרתי לכם שחייבים ללמוד במדרשה שער הבחינה? זה מה שרבנו בחי מלמד בשער הבחינה. איך פוגשים את ריבונו של עולם בכל דבר בעולם. אז קודם אנחנו אומרים שהוא אלוקים של כל העולם. אבל אנחנו גם מזכירים שהוא מלכנו. זמרו למלכנו זמרו. אז אמרנו, קודם כל זה היה קול גדול של תרועה, ואחר כך זה הפך למנגינה. ותכף בואו נראה למה זה הופך עוד. כי מלך כל הארץ אלוקים זמרו מסכים. אנחנו עדיין בזמר, אבל אומר דוד המלך, זה לא מספיק. צריך גם להסביר, צריך גם ללמוד. מה זה האמת האלוקית הזאת? מה זה העם הזה שמלמד על האמת האלוקית הזאת? מה האמת האלוקית הזאת דורשת מאיתנו? זה לא רק מנגינת חיים. צריך גם ללמוד מה זה אומר. זה לא רק בלב, זה גם עובר דרך השכל. וזה מה שאת עושה בשנת מדרשה. את באה ללמוד בשכל את הניגון שמתנגן בתוכך בלב. את באה לברר את הדברים בשכל, אותם דברים שאת מרגישה בתוך ליבך. וזה טוב מאוד שיש בליבך מנגינה, וזה טוב מאוד שיש בליבך זמר. אבל אומר לנו דוד המלך, יש מדרגה מעל, וזה לברר את הדברים בשכל. ומתוך זה אומר לנו דוד, מלאך אלוהים על גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו. אז קודם כל אמרנו, בראש השנה אנחנו ממליכים את ריבונו של עולם על כל העולם כולו. אנחנו רוצים שריבונו של עולם ימלוך על כל המציאות, על כל הבריאה. זה התפקיד שלנו בראש השנה. אנחנו השופר של כל האנושות כולה. מה זה אלוקים ישב על כיסא קודשו? קודם כל, אתם יודעות שלאלוקים אין גוף ואין לו דמות הגוף. תראות את זה? אז הוא לא צריך כיסא, כי הוא גם לא צריך לשבת. אז מה זה אלוקים ישב על כיסא קודשו? אז אתם יודעות שפעם לא היו כיסאות? פעם כולם ישבו על מחצלות. ורק בן אדם אחד היה לו כיסא. מי זה היה? המלך. ומה היה? אתם יודעות שבפרשת שבוע שקראנו, התורה דיברה על פרשת הקהל, נכון? זוכרות? למדתם פרשת שבוע? הרבה בנות אמרו על זה בתובנות. בפרשת הקהל כל עם ישראל מתאסף, האנשים והנשים והטף. ומי קורא להם בספר התורה? המלך. איך יודעים מי זה המלך? לא היו אז תמונות. אתם יודעות? לא היו אז תמונות בזמן שבית המקדש היה קיים. רק למלך היה כיסא. ומי שהתיישב על הכיסא היה ברור שהוא המלך. מי כיסא קודשו של ריבונו של עולם בעולם הזה? מי מגלה לעולם שריבונו של עולם הוא המלך? מי זה כיסא קודשו של השם? אנחנו. אנחנו כיסא השם בעולם. איך אנחנו כיסא השם? בזה שאנחנו חיים בעולם הזה חיים של קדושה, בזה שאנחנו חיים בעולם הזה חיים של טהרה, בזה שאנחנו חיים בעולם הזה חיים של חיים אלוקיים. זה כיסא השם בעולם. אז בראש השנה ריבונו של עולם יושב על כיסא קודשו. זה אנחנו. איך אנחנו מופיעים את זה בראש השנה? אומר דוד המלך, נדיבי עמים נאספו, עם אלוקי אברהם, כי לאלוהים מגיני ארץ מאוד נעלה. אומר לנו דוד המלך, תדעו לכם שאתם נדיבי עמים. מה זה נדיבי עמים? אתם בנדיבות לבכם מתפללים בראש השנה על כל האומות. בראש השנה אתם מופיעים את מידת הנדיבות. אתם לא מוכרחים, אתם לא חייבים, אתם לא צריכים, אתם רוצים. אתם רוצים להתאסף למען כל אומות העולם. אתם נקראים נדיבי עמים, ואתם נקראים גם עם אלוקי אברהם. ואיפה יצחק? ואיפה יעקב? למה דווקא בראש השנה אנחנו נקראים עם אלוקי אברהם? כי אברהם אבינו הוא זה שמגלה לעולם שיש בורא, הוא זה שמגלה לעולם שיש מנהיג לבירה, הוא זה שמגלה לעולם שיש מלך על העולם כולו. ומכיוון שהוא מכיר במלכו של עולם, אברהם אבינו הוא זה שאוהב את כל הברואים. הוא לא בודק לאיזה מגזר הם שייכים, ומה הם חושבים, והאם הוא חושב כמוהם. אברהם אבינו יש לו אוהל פתוח לארבע רוחות, ומי שעובר בארבע רוחות האלה חייב להיכנס. אין שומר בפתח שבודק האם האיש הזה צדיק או רשע, נחמד או מכוער. ואפילו אנשים שעובדים עבודה זרה, לאבק שבכפות רגליהם, אברהם אבינו מכניס אותם ותורח בשבילם ועמל בשבילם ורץ ואומר מעט ועושה הרבה, כי הוא אוהב את כל הברואים. ואברהם אבינו מתפלל על אנשי סדום ועמורה, שהיו הכי רשעים והכי אכזריים שיש בעולם, כי הוא רואה בברואים של ריבונו של עולם את נקודת הטוב. בראש השנה אנחנו עם אלוקי אברהם. לפני תקיעת שופר אנחנו מתחברים לכוח של אברהם אבינו, שרואה את הטוב בכל אחד. ודוד קורא לנו מגיני ארץ. אנחנו ההגנה של כל העולם, אנחנו הסנגורים של כל העולם, אנחנו המבקשים טוב לכל העולם. זה מי שאנחנו, זה התפקיד שלנו בראש השנה. מאוד נעלה, וזה מה שמעלה ומרומם את האמת האלוקית. זה מה שמופיע את האמת האלוקית בעולם. זה מה שנותן כוח לאמת האלוקית בעולם. אז אנחנו בראש השנה החזן של כל האנושות כולה, המתפללים על כל האנושות כולה, המבקשים על כל האנושות כולה. אנחנו כיסא השם, כיסא השם בעולם. איזה גודל של אחריות, איזה אמון של ריבונו של עולם בנו, בטוב שבנו, בתארה שבנו, בכוח שבנו. אז לפני תקיעת שופר, כשאומרים את המזמור, תזכרי את כל הדברים הנפלאים שדוד המלך אומר לך להגיד במזמור, ומתוך זה תיכנסי אל תקיעת השופר, ותאמיני שגם את, הבת הקטנה של ריבונו של עולם, גם את חלק מהשופר האלוקי שמבקש על העולם כולו. בעזרת השם שנזכה. אומרים את זה שבע פעמים כדי שניכנס לשם חזק חזק חזק, כי זה מאוד שבע זה מספר מאוד חשוב בעם ישראל.